שלום, צהריים טובים. השיעור שלנו עוסק בהענקת נאמנות, והוא התחלק בשני חלקים, כמו שמי שהצליח לפענח מהמבואות, אז רואה את זה. הגמרא עצמה משווה בין שני מקרים. בעצם השיעור היה אמור להתחלק לשלושה חלקים, הוא מתחלק לשלושה חלקים, שני החלקים הראשונים אנחנו אני מקווה להספיק לומר, והחלק השלישי זה החלק שלא מספיק אותו, לומר אותו, ואני גם לא הבאתי אליו מקומות. אבל האמת היא שהסוגיה מתחלקת לשלושה חלקים. אחד מהם זה הענקת נאמנות מאדם לבעל דינו, והשני זה אדם שמעניק נאמנות לאנשים להיות דיינים, החלק שלא מספיק לדבר עליו, ולכן השמטתי אותו, זה הענקת נאמנות לאנשים להיות עדים. כלומר, אותה סוגיה של נאמן על האבא, נאמן על האביך, אבל לצורך עדות ולא לצורך דיינות, זוהי סוגיית ביניים, ועליה נוותר. נעסוק קודם בשאלה הראשונה. השאלה הראשונה גם מתחלקת למספר חלקים. מה שכתוב בסוגיה שלנו זה האומר לחברו, עבדי גנבת. והוא אומר, לא גנבתי. אמרתי, בואי צריכה, אתה מכרתו לי. נחלקו כאן הרשב"א והתוספות, אנחנו לא נעשה את זה בהרחבה. בשאלה האם הנתבע, כלומר מי שמחזיק את העבד, חייב שמועת יסד, לא חייב שמועת יסד. עסקנו בזה קצת פחות, בסוגיית רבה בראשון, בשאלה אם יש שמועת יסד על קרקעות ועבדים או לא. לעניין שלנו זה לא כל כך משנה, משנה במשהו, אבל לא משנה מרבן. אבל המטבע אומר בנדיבות ליבו לתובע, רצונך יישמע בטוב. שוב, יש לנו כאן גם מדיעה בסוגיית בדורות, כדי שיהיה לטבעת המטבע חזקת קומה שאתה כדדו של אדם שלו. אבל עם כל מקום הוא אומר, רצונך יישמע בטוב, נאמר כאן בנשבע, אינו יכול לחסום בו. כלומר, מה עתיד אישבך וטול? אישבך וטול, המטבע מעניק לתובע את הנאמנות להיות נאמן ודין טועל בגיטל כאן. כמובן, מעניק לו נאמנות בשבועה. והשאלה כאן, מתי אינו יכול לחזור? זה תלוי בגרסה, הגמרא אצלנו היא בגרסת הרשב"ן, ונשבע זה היה תובע, אינו יכול זה המחזיק לחזור בו, ולומר משתה הייתי בך. שאני פטור הייתי, וגם לא נתחייבת לשבוע, כדי להישבע ולטול. ואז הוא בא ואומר, אלא כיוון שעל פיו נשבע בצוואתו, צריך לתת לו את העבד. הזמנתי איתי עליו שבוע, המיני בשבוע, זה בעצם הביטוי המרכזי, המיני בשבוע, וכימן דעות האלה שהוא עבדו של זה הנתבע אדם. כלומר, אנחנו לומדים כאן להאמין, ואנחנו לומדים שהדבר הזה ברשב"א דומה, צריך לראות בדיוק למה דומה, דומה במשהו להודעת בעל דין. כלומר, חושב שאני מודה לך, שאני חייב לך, אני יכול מעין להודות לך שאתה נאמן. מה הקשר בין הדברים האלה? זה דבר שאנחנו צריך לעמוד עליו, אבל אני יכול על ידי הודעה לתת לך כסף, כלומר להודות שהכסף הזה שייך לך. אני יכול על ידי הודעה לומר, לא להודות לך על העבד, אלא להודות לך שאתה זה שנאמן. כלומר, זוהי גם כן סוג של נאמנות, ואז כמו שכאן אני חייב לתת לך את הכסף, וכאן אני מעניק לך את הנאמנות. נאמנות היא גם כן זכות שהיא כמו זכות ממונית, אנחנו עוד נבחן את זה, ואדם יכול להיות נאמן בה. מה טיב העניין הזה? הדבר הזה מקורו בשתי סוגיות, שלא הבאתי לכם את זה, אבל שתי סוגיות בשבועות, שתי סוגיות שמופיעות יחד, אחד בשבועות מ-א' עמוד ב', השני שם באותו מקום בב' עמוד א', ואני אקרא בקצרה את שתי הסוגיות האלה. רבי יוסף נתנאי, אמר רבי יהודה אמר רבי אסי, המלווה את חברו בעדים, אין צריך לפרעו בעדים. אני יכול להגיד, עכשיו, על הלוואה, חוב זה דבר שעומד לפירעון, אני יכול להגיד שפרעתי אותו. כמובן, מדובר פה על חוב בעל פה, על מלווה בעל פה, לא על מלווה משטר. מלווה משטר, הוא חייב לקחת את השטר ממנו, או לכתוב שובר. ואם אמר, אל תפרעני אלא בעדים, צריך לפרוע בעדים. המשך הסוגיה שיש גם, אל תפרעני אלא בפני פלוני ופלוני. זה אפילו טוב יותר, כדי שלא אגיד לפרעתי לך בפני פלוני ופלוני, והלכו למדינת הים. כלומר, אני יכול לומר לך, אל תפרעני אלא בפני ראובן ושמעון. נו, ואם אני, נגיד, פרעתי לך שלא בפני ראובן ושמעון, אז אני חייב לתת לך עוד פעם? לא. אלא אנחנו עשינו התניה, ועל בסיס ההתניה הזאת אני נתתי לך את ההלוואה, ואתה הסכמת לתת לי את הנאמנות לומר שהחוב איננו פרוע. אלא אם כן, אתה נפרע בפני ראובן ושמעון, והם יעידו שהחוב פרוע. כמובן, גם אם תביא עדים אחרים, ותביא שפרעת עד אגם תהיה נאמן. אבל במצב רגיל, אתה, הלווה, נתת לי המלווה את הנאמנות לומר שהחוב הזה איננו פרוע. אתה, זה דבר שאומר שניתן להעניק נאמנות. דבר זה נושא כתנאי כאן במסגרת ההלוואה, ניתן אם כן להעניק נאמנות. נראה גם סוגיה נוספת בעניין הזה. ובמבט נאמר כאן, ההודה אמר ללכבי, מהימן כבית רב, כל אימת דאמת לא פרם. שוב, מקרה שאדם אומר לחברו, אתה תאמן כל פעם שאתה תגיד שאני לא פרעתי. זה קצת דוגמה מקרה שבו. מקרה ראשון למעשה, נשללה מהנתבע האפשרות לומר פרעתי. חייב לפעול לפני עדים מסוימים. כאן, הלווה נותן למלווה את הנאמנות לטעון שהחוב איננו פרוע. אני מקודם לא דייקתי בלשוני, אבל אין למעשה שתי סוגיות שאומרות שנאמנות ניתן להעניק. כשם שאדם יכול להעניק ממון, כך הוא יכול להעניק גם נאמנויות. הנאמנות היא זכות בממון, וממילא ניתן להעניק אותה. כאן אני מעניק לך את הדבר הזה תמורת, כלומר, רק אם תשמע, אני לא מעניק לך אותה סתם. כאן בדבר הזה מחיקו ראשונים. בסוגיה שלנו של רצמך ישמע וטול, כמו שאמרנו, גרסת הרשב"ם ונשבע אינו יכול לחזור בו, התוספות כאן אומרים רבי יותם אמר וחזר בו, אבל בשלב מסוים, וזוהי גם גרסת הריף ורבינו חננאל, לא ונשבע אינו יכול לחזור בו, אלא נשבע ואינו יכול לחזור בו. הוא אומר לחברו, רצונך ישבע וטול, מה הדין? נשבע ואינו יכול לחזור בו. כלומר, כאן המשמעות שברגע שאמרתי לו ישבע וטול, ברגע הזה אני כבר אינני יכול לחזור בי, עוד לפני שהוא נשבע. עוד לפני שהוא נשבע אני כבר לא יכול לחזור בי, זכות השבועה עברה אליו. יש כאן ראיות מכמה סביבות קבועות שאנחנו נבדוק אותן, אבל ננסה קודם כל להסביר את נקודת המחלוקת בין שתי הגרסות שלנו כאן, כלומר הרשב"ם ורבינו תם מצד אחד, גרסת הריף רבינו חננאל ועוד כמה ראשונים, רמב"ן, רשב"ם וכולי מצד שני, רשב"ם יחד עם רבינו תם וראש, כלומר יש פה חבילה שלמה של ראשונים לכל כיוון. ומה טיב הגרסה מנשבע ואינו יכול לחזור בו? הוא העניק לתובע את הנאמנות כבישבן. כלומר, מי עכשיו נתן לו את הנאמנות? רק מה? התובע מעכשיו נאמן, רק הוא נאמן בצורה כזאת שהוא חייב לגבות את טענתו בשבועה. בעוד שלשיטת הרשב"ם אני הייתי נוטה כאן יותר לומר שהשבועה היא משהו בגבר. כלומר, השבועה מעצימה את הטוען. כלומר, לא נתתי לך, אני הנתבע, לא נתתי לך התובע את הנאמנות. נאמנות תהיה לך רק אם תשבע. אתה לא נאמן, ממילא לא הענקתי לך בינתיים שום דבר. אני נותן לך את הנאמנות רק אם תשבע. ממילא אחרי שתשבע אתה נאמן. אבל לפני שנשבעת לא הענקתי לך בעצם שום דבר. נכון שהענקתי לך אופציה, אבל אין כאן מושג משפטי שאני יכול להגיד שהענקתי לך. כיוון שאם אתה נאמן בשבועה בלבד, יוצא שלא נתתי לך שום נאמנות. זה לא דומה למקרים בשבועות שנתתי לך את הנאמנות להגיד שהחוב איננו ברור. או שללתי מעצמי את הנאמנות לטעון שהחוב פה. כאן נתתי לך נאמנות רק על ידי שבועה, וממילא קודם שנשבעת אין לך שום נאמנות, כל נאמנותך היא רק על ידי שבועה, לבוא ולטעון שהעבד הזה הוא שלך. בעוד שלגרסת הריף ורבנו חננאל, אתה נאמן. השבועה איננה דין בגברי, היא לא באה לגבות את הנאמנות של אדם, היא באה לגבות את תוכן הטענה. זו מחלוקת ידועה במסכת שבועות, בכלל בשבועות. האם השבועה מעצימה את הנשבע, או שהשבועה מהווה איזושהי ראייה כשלעצמה. מהווה איזו מין חצי ראייה שאכן הדברים האלה הם דברים נכונים. אבל אם השבועה רק באה כאיזושהי ראיית כיבוי שהדברים נכונים, יוצא שאת הנאמנות לטעון, אני נתתי לך, הענקתי לך כבר את הנאמנות הזאת, אינני יכול לחזור. ברגע שאמרתי לך, ישבע ודול, הענקתי לך את הנאמנות, כאן מעירים ראשונים, כמובן, בתנאי שאתה קיבלת על עצמך כבר להישבע. זה כבר רגע שכאילו נתתי לך את זה ביד. אחרי שנתתי לך משהו ביד, אני לא יכול לחזור. בעוד שלדעת החשבה, בינתיים לא נתתי לך שום דבר. נתתי לך נאמנות רק אם תשמע. כל עוד אתה לא נשבע אין לך נאמנות, ממילא הענקת הנאמנות והשבועה באים כאחד, וכל עוד לא נשבעת, הרי אין לך שום נאמנות. הראשון המעניין כאן ביותר, וזה ראשון שלישי ואחרון שנביא, שיטה שלישית ואחרונה שנביא, זה הנימוק יוסף. הנימוקי יוסף מנסה לקיים את שתי הגרסאות כאחת. כלומר, גם את הגרסה של נשבע ואינו יכול לחזור בו, וגם את הגרסה של ונשבע אינו יכול לחזור בו. וכך הוא אומר, אתם יכולים לבדוק אותו, זה בנקבע ומובט, ושם למטה הוא אומר, ומכל מקום, אם אמר נתבע למערב, רצונך ישבע וטוב. אם לא אמר לו בלפני בית דין, יכול לחזור בו קודם שישבע לה. דלאחר שישבע, אם לא יכול לחזור, אבל אמר שתעידי לך. ושום טענה שבעולם, דאבי כאילו אמר לו, אני מאמין לך שעדי ממך, אם תישבע לך, מה שאמינו שבין לא חזור בו דין. ואם אמר לו בלפני בית דין, רצונך תישבע ותיטול וקיבלה לה, הרי כאילו ציפו כן הבית דין. ואף על פי שלא נשבע זה, עדיין אינו יכול לחזור. ואחר כך עשינו נשבע, כלומר, מתי שיוצא זה, שזה אינו יכול לחזור. ואתה כמעט שקיבל עליו בפני מדין. אינה מגרסינו ונשבע, בשלא קיבל עליו בפני מדין. כלומר, הוא מקיים את שתי הגרסאות. והוא אומר, מתי אני אומר נשבע ואינו יכול לחזור? כלומר, שכבר לפני השבועה אתה קיבלת את שלך, זה אם אמרתי לך כך בפני בית דין. אם אמרתי לך מחוץ לבית דין, שם אני יכול לחזור. אבל אם נשבעת, אין אני יכול לחזור. אתה צריך להישבע, וזה כבר דיון אחר, אנחנו נראה חלק ממנו, אתה צריך להישבע לפני בית דין, כיוון שכל שבועה ישבע לפני בית דין, צריך להחזיק קצת הדבר, צריך כמה וכמה דברים לעשות. אבל זה כבר קשור לטקס של השבועה. מנימוקי יוסף עולה שיש, אם כן, בהלכה הזאת שתי הלכות נפרדות. הלכה אחת אומרת שאדם יכול להעניק נאמנות. אבל נאמנות אדם יכול להעניק בעניינים של שבועה, נאמנות אדם יכול להעניק רק אם הוא עושה את הדברים בתוך בית דין. כל דיבור מחוץ לבית דין זה מינימל. זה לא דבר שיכול ליצור לחוץ. אבל אם אמרת את זה בתוך בית דין, הדיבור שלך הפך להיות בעצם עובדה שאמרת אותו לחלק מפסק הדין. ואז חלק מפסק הדין היה הענקת הנאמנות לזולת. גם היום יש כאלה דברים, לפעמים אתם שומעים אולי בבתי משפט, שהשופט מעניק תוקף של פסק דין להסכמה בין שני הצדדים. כלומר, יכולה להיות הסכמה בין שני הצדדים על ידי בוררות, על ידי גישור, בואו נגיד על ידי קישור יש הסכמה בין שני הצדדים, בא השופט מעניק לזה תוקף של פסק דין, מכאן ועדה אי אפשר לעשות. עולה אם כן שכאשר אתה אומר בבית דין לחברך רצונך ישבע וטול, ברגע שאמרת את זה, זה קיבל תוקף של פסק דין, הנאמנות עברה אליו, והוא יכול להישאר. אם אמרת את זה מחוץ לבניתים, כאן זה לא קיבל תוקף של פסק דין, אז אתה יכול לחזור לך, אבל אם הוא נשבע, אתה כבר לא יכול לחזור לך, למה? זה כבר חלק מכללי המסחר. זה כבר חלק המוסרים מכללי המסחר. אתה חייבת אותו בשבועה, אתה לא יכול להגיד אחרי שחייבת מישהו בשבועה, הרגע משתה הייתי לך. הרי זה לא יעלה לדעת שאתה תגיד לי עכשיו, לסחוב לך 50 קילו על הגב למרחק קילומטר, תמורת תשלום, ואחרי שאני אסחוב אתה תגיד רגע משתה הייתי לך. זה לא רציני, זה חלק מההסכם. אני עשיתי למענך משהו, להישבע זה לא דבר קל, זה לעבור תהליך נפשי קשה מזה, לקבל עליי עונשים חמורים מן השמיים, ועוד כל מיני כאלה דברים. לא יעלה על הדעת שאני אשבע ומתברך ואתה אחר תגיד משתה הייתי לך. לעתים יש לנו טענת משתה הייתי לך, אבל משתה הייתי לך זה כשלא קרה שום דבר. נאמר, כשאני מודה שאני חייב לך כסף, אתה אמרת, אתה חייב לי 200 שקל, ואמרתי נכון, אני חייב לך 200 שקל. במצבים מסוימים, וזה בעצם ברוב המצבים, אני יכול אחר כך להגיד משתה הייתי לך. אם לא אמרתי לך את זה בתום בית, אמרתי את זה סתם, אמרתי את זה מצחוק. כי לא קרה שום דבר. אבל אני לא יכול להגיד משתה הייתי בך כשגרמתי לך, למה? ולהישבע. כלומר, לדעת הנימוק כיוסף, יש כאן שני דינים בין לא יכול לחזור בו. יש שלא יכול לחזור בו, מכיוון שאתה היטלת, כיוון שאני היטלתי אליך דבר, ואתה ביצעת את מה שאני היטלתי אליך גמר. אלה הם כללי המשחק, אלה הם כללי ההגינות והיושר הבסיסיים. דבר נוסף, אני יכול להעניק לך את הנאמנות שלי, זה מושג משפטי, אם אני עושה אותו בתוך בית הדין, הרי אתה זכית בנאמנות הזאת, ומכאן ואילך אתה נאמן בשבועה. זו אם כן דרכו של הנימוק יוסף, שהיא איזושהי דרך ביניים, אבל אני חושב שהיא יותר דרך שלישית, בין הרשב"ם וסיעתו לבין הריף ורבינו חננאל וסיעתו. דוגמה נוספת לשאלת הענקת נאמנות, או יותר נכון שלילת נאמנות, ראינו במסכת שבועות את שניהם, יש לנו במסכת בבא מציע, תוספות מביאים את זה גם כאן. שם מדובר, בבבא מציע, מדובר על שומר שהחפץ נגנב ממנו. שם לא מדובר על חפץ, שם מדובר על בסדר, על פרח, לא חשוב כרגע, אבל זה גם יכול להיות חפץ, אותו דין, בדף למדלת. החפץ נגדף ממנו, והוא שילם ולא רצה להישבע. מפקיד את זה לבוא בהמה או חילים, ונגנבו שעבדו, שילם ולא רצה להישבע. כן, הוא לא רצה להישבע, שילם, ואז הוא מקבל את הכפל. הוא זוכה בכפל כשהם מוצאים את הכפל. פשיטה אמר, איני משלם, וחזר ואמר, איני משלם, אך אמר, איני משלם. אלא אמר, הרי איני משלם, וחזר ואמר, איני משלם. מהי? מי אמרין על מידך כהדר בה, עודים אביבים תקאי ותחוי ודקורתיה. שוב הגמרא עושה את השאלה מתי הוא קונה את הכפל, וזה לא כל כך לענייננו, אבל עולה שם מפשט הגמרא שאדם אומר הרי אני משלם, ויכול אחר כך לומר אינני משלם. אני רוצה להישמע. לכאורה, הדבר הזה מוכיח את שיטת הרשב"א. שכל עוד לא קרה שום דבר, לא יצרתי נאמנות ולא ביטלתי נאמנות. שאני לכאורה כשאמרתי הרי אני משלם, הסכמתי לוותר על הנאמנות שלי להיות נאמן בשבועה. ואם הסכמתי לוותר על נאמנותי, איך אני יכול לחזור ולומר אינני משלם? זה אם כן מוכיח את גרסת הרשב"ם. רבינו תם באמת רואה את זה ככה, והוא נדחק בגרסת הריף לרבינו חננאל, לומר שהוא באמת לא יכול לומר, אלא בגלל שהוא מטריח את בעל הדין, אז לכן בעל הדין לא רוצה לשלם לו, לא חשוב כרגע, לא ייכנס לתוך כל העניין, אבל רבינו תם טוען שהיא, כלומר שני המקרים האלה הם אותו דבר. אם כאן אצלנו הוא יכול לחזור בו לפני שקרה משהו, גם שם הוא יכול לחזור בו לפני שקרה משהו. עוד לא שילמתי, אז אני אשבע. אם אצלנו הוא לא יכול לחזור בו אחרי שהוא אמר אצלך ישר לבית עולם, גם שם, ברגע שהוא אמר הרי אני משלם, הרי הוא ויתר על נאמנותו להישבע, והוא איננו יכול עוד להישבע. התלות בין שני הגורמים האלה, שכל כך פשוטה לרבי גותם ולתוספות בכלל, היא לא מוכרחת. היא לא מוכרחת, ויש גם ראשונים, אנחנו תכף נראה בראש, שהראש כנראה יכולה כאן התלות הזאת. מילה שיש יותר גדול. אצלנו כשאמר לו, רצונך היא שווה וטול. הן יקלו את הנאמנות, תשמע ותיטול. שאל, כשהוא אמר, הרי אני משלם, הוא לא שלם בעצמו שום נאמנות. הוא אמר, הנה אני רוצה להישמע. הוא לא אמר, אני שולל מעצמי את הנאמנות להישמע. זה משהו מאוד מאוד מעשי, לעמוד, להחזיק ספר תורה. להישבע בשם השם, בבית משפט, כשהעולם נזדעזע וכשדרשו דורשי נתרון, נוטריקון, לא תישא את שם הלוקח על השווא, נוטריקון לא שקר ולא אמת. כלומר, ויש הרבה אנשים שבמידת חסידות מקפידים שלא להישבע. ויתרתי לרגע על היכולת שלי להישבע, והסכמתי לשלם, ועכשיו התחרטתי, לא לעשה שום קניין. אבל זה לא ששללתי מעצמי את הנאמנות להישבע. ויתרתי רק לאופציה המעשית, ולא יותר מזה. לכן אין הכרח לקשור את שתי הסוגיות האלה זו וזו, כפי שעושה רבי גותם. והוא טוען בתוספות, שאם אצלנו בסוגיה יכול לחזור בו לפני השבוע, אז גם שם יכול לחזור בו לפני התשלום. ואם אצלנו בסוגיה איננו יכול לחזור, אז גם שם איננו יכול לחזור. יכול להיות כמו שאצלנו איננו יכול לחזור בו, כיוון שכבר הנהיג את הנאמנות, ושם יכול לחזור בו. וכך באמת נדמה לי שעולה באופן ברור משיטת הראש, תכף אנחנו נראה אותו. אני אקרא את הראש, הראש זה בסנהדרין, משהו לכם במקורות לראות אותו אבל לא הדפסנו אותו, ועד עדו לי בחיי ראשך, זה משהו דומה לשבוע, אחרי גמר דין היינו אחר שנשבע, אבל קודם שנשבע יכול לחזור. ועד אמר, בפרק יש נוחלים, שלחת גבי עבד, ועזבת עבדי גנבת, ואומר לו גנבתי מה תבוא אצלך. כן? אז הוא אומר, נשבע ואינו יכול לחזור בו, גרס ונשבע, אינו יכול לחזור בו. אבל בעוד שלא נשבע יכול לחזור בו. דמידי זה לא שייך בפסק דין, לא למעשה, עד לפני גמר דין. תכף אנחנו נראה את המשך הראש, אבל לפני כן אני רוצה להביא סוגיה שלישית, שהתוספות גם כן קושר אותה אלינו, וזה הסוגיה במסכת שבועות. חוזרת שבועות, דף למתת, הגמרא, קודם דיברנו על מ"א מ"ב, אבל במסכת שבועות בדף למתת, הגמרא דנה שם על חומרת שבועת בית דין, ועל החשש שאנשים ישבעו והעולם נזדעזע על שבועה, ולכן אומרת שהגמרא, אם אמר איני נשבע, פותרים אותו מיד. מסביר שם רש"י, מוציאים אותו מיד מתוך בית דין. משהו מרש"י, שברגע שהוציאו אותו מתוך בית דין, הוא כבר איננו יכול להישבע. שוב, התוספות טוענים שרש"י סובר כמו רבינו חננאל בעריף. שברגע שהוא אמר משהו, אמר איני נשבע, ויתר על נאמנותו לעניין שבועה, ומוציאים אותו מתוך בית דין ואיננו נשבע. רבינו אתה אומר, גם אם יוציאו אותו מתוך בית דין, בית דין הוא עדיין יכול לחזור ולהישבע. כיוון שהוא אומר, עדיין לא הפסיד את האופציה הזאת כמו אצלנו שלא הפסיד את האופציה. שוב אין הכרח, והראש ראינו שאומר, גרס ונשבע אינו יכול לחזור בו, משמע שבאופן עקרוני יכול לחזור, ומתוך פירוש רש"י משמע שם, דאחר שיצא מבית דין אין יכול לחזור בו, ומה שקיבל עליו לפני בית דין נפטר מפני ולא חזרה וכגמר דין, הוא מסתבר אחר. כלומר, כאן הראש מצד אחד פוסק כמו רש"י, ואומר, אחרי שהוא יצא מבית דין, נגמר הדין. אצלנו, כשעדיין אנחנו נמצאים בתוך בית הדין, לא נגמר הדין, ונשבע ולא יכול לחזור בו. בקיצור, לא כל הראשונים קיבלו את דברי התוספות של שלוש הסוגיות האלה קשורות זו בזו. כאמור, בהחלט יכול להיות כבר לפי כמה ראשונים, אני לא אפרט כרגע, אבל לדעת כמה ראשונים יש כאן בהחלט זיגזוג בין הסוגיות האלה, ואני אבהיר עוד פעם, ונסכם את העניין הקטן הזה. אחר כך בבית יוסף גם כן מופיע לפעמים מין זיגזוג כזה, והבית יוסף טוען ששיטה אחת קשורה לשנייה, לדעתי השיטות אינה קשורות זו לזו, וניתן להוכיח גם ראשונים שסוברים אחרת, אבל אני אבהיר את הדברים. רבנו תם מציב, לפני שחזר בו ואחרי שחזר בו, מציב שלוש סוגיות בטור עורפי. אם בסוגיה אצלנו אתה אומר שיכול לחזור בו לפני השבוע, אז באותה סיבה, שחזר, כשאמר, הרי אני משלם, יכול לחזור בו ולומר, אינני משלם. אם הפוך, אז הפוך. כמו כן, אם אדם אמר, אינני נשבע, ויצא מבית דין, יכול לחזור ולומר, רגע, אני רוצה להישבע. ולהפך, אם ברצונך יישבע בתור, הנתבע איננו יכול לחזור בו, אז גם ברגע שאמר, הרי אני משלם, חייב לשלם. וברגע שאדם ויתר על האופציה להישבע, באותו רגע הוא כבר לא יכול לחזור בו ולא יכול להישבע שוב. אבל כאמור, ניתן גם לזגזג במסורת. ולומר, כשאדם אומר לחברו, רצונך יישבע לתון, הוא העניק לו נאמנות, לכן הוא איננו יכול לחזור בו. כשאדם אמר, הרי אני משלם, שם יכול להיות שהוא לא שלל מעצמו את הנאמנות, הוא רק אמר, אני לא רוצה, אני לא בוחר באופציה הזאת של השבועה, כיוון שזה מפחיד. אחר כך אדם עושה רומץ, אומר, כן, אני רוצה להישבע. לידר כסף, שאתם כמו הראש. שייתכן שבשני המקרים האלה איננו יכול לחזור בו. סליחה, בשני המקרים האלה יכול לחזור בו. אבל אם יצא מחוץ לבית דין, כבר נגמר הדין. לכן אנחנו צריכים לקבוע איזשהו מצב מסוים שבו נגמר הדין. מתי זה? הרי הכלל הזה קיים בהלכות משפט בהרבה מאוד תחומים אחרים. למשל, יש לנו כלל בעדים, כיוון שיגיד שהוא בנו חוזר ומגיד. על מה מוצא זה כלל כיוון שיגיד שהוא בנו חוזר ומגיד? בגלל שאם עד יכול להתחרט, אז יוצא של העדות, אין שום ערך, מחר הוא יבוא ויגיד אפוא. אתה חייב לקבוע איזשהו סוף, אתה חייב לקבוע איזשהו סיום ולהגיד, זהו, מכאן ואילך גמרנו את הדין. כאן אומר הראש, אם אדם יצא מחוץ לבית דין, נגמר הדין. סגרנו את התיק. לא חוזרים לתיק הזה. אני אתן אולי דוגמה אחרת, מתחום אחר. עדים מסובבים. אתם ודאי מכירים את הכלל שאתם עשיתם לו כאשר זה לא לעשות לאחים. ונאמר כאשר זמה ולא כאשר עשה. כלומר, יש כאן איזשהו פרדוקס. שניים אומרים שפלוני חילל שבת. אז אם עדיין לא סקלו אותו, כשהתברר שהילדים זוממים, סוקלים אותם במקומו, נכון? אבל אם כבר סקלו אותו, אז עכשיו לכאורה אחרי שלהם הרבה יותר חמור, נכון? אז כל שכן שתזכור אותם. לא, אם כבר סקלו אותו, אז לא סוקלים אותם. מה ההיגיון של העניין הזה? מעבר לעובדה שכולם אוהבים להגיד, אין היגיון בגזירת הכתוב. מה ההיגיון של כלל זה? ההיגיון של כלל זה, לעניות דעתי, הוא פשוט מאוד. כל עוד הנידון לא נזכר, התיק שלפנינו, התיק המשפטי שלפנינו, הוא תיק פתוח. עכשיו, עדיין, יש אפשרות לבוא להזים את העדים, ועל ידי כך לזכות את הנידון, וממילא אתה מקיים בהם ועשיתם לא כאשר זה מבלס ולכו. אחרי שאותו פלוני נזכר, אני לא מדבר על שאלה אם הוא נזכר בצדק או שלא בצדק. מה הדבר הראשון שאנחנו עושים אחרי שהוא נזכר? סוגרים את התיק. מכאן ואילך אי אפשר בכלל לבוא ולהזים את העדים. אני לא אקבל את עדות ההזמה. זה לא שאני לא אעניש את העדים הזוממים, אני לא אקבל את עדות ההזמה. למה אני לא אקבל את עדות ההזמה? כי התיק נסגר. כי אני כבר בשביל מה לטפל בזה. כי הבן אדם כבר נסגר. זוהי סגירת תיק. כשאדם יצא מבית דין, זה מה שאומר הראש, נסגר התיק. הוא כבר לא יכול לחזור ולהישבע, כבר קבענו את הדין לחובתו. אבל כל עוד לא יצא מבית הדין, יכול לחזור ולומר, אינני משלם. או אם הוא אמר למישהו, יישבע בתור, הוא יכול לחזור ולהגיד, לא, אני עומד על זכותי להמשיך ולהיות נאמן. כמו שאמרנו קודם. כך שהמקרים לא רק שובים זה לזה, נתתי לכם קצת מקורות בבית יוסף, כדי לראות איך, וזה יותר, או איך ראשונים מזגזגים לפה ולשם, ואלה הם הדינים כאן, לא נרחיב עליהם כרגע, לא נרחיב עליהם כרגע יותר. אנחנו עוד נדבר בהמשך קצת על השאלה, מה באמת נקרא סיום הדיון. ומה נקרא סיום הדיון? לכך יש אפשרויות רבות. האם סיום הדיון זה שהנידון יצא מבית דין? האם סיום הדיון זה שכבר בית הדין לא עסוקים באותו עניין, אלא עסוקים בעניין אחר? האם סיום הדיון זה שאמרו צא תן לו, או שאמרו חייב אתה ליתן לו, או שכבר שילם? האפשרויות להגדיר מהו סיום הדיון, יש לדבר הזה נפקמינות רבות בהמון תחומים. זה קשור לכל שאלת סדרי בית הדין. מתי אני אומר נחתם הדיון ולא חוזרים אליו? אבל ההנחה שלנו שבכל המקרים שאנחנו מדברים כאן, אולי חוץ מהמקרה שהוא יצא מתוך בית דין, זה מקרים שעדיין יש מקום לדיון, אלא רק השאלה אם הנאמנות הוענקה או לא הוענקה, וזוהי שאלה אחרת. כלומר, משתי סיבות שונות, ייתכן שאנחנו נגיד שאינו יכול לחזור. סיבה אחת קשורה לדיון עצמו. הענקת לו נאמנות, לא הענקת לו נאמנות. הוא כבר ביצע את מה שאמרת לו, לא ביצע את מה שאמרת לו. כל אלה שיקולים מסביך. שיקולים מסוג שני כדי להגיד אינו יכול לחזור בו, זה שהדיון יסתיים ונסגר התיק. וזה כאמור יכול להיות בדרגות שונות. או שלא מספיק אותו עניין, או יצא מבית דין, או כבר שילם, או שהמוצא תן לו, או שהמוכר אתה ייתן לו. כלומר, יש לי כל מיני שלבים שונים בראשונים, על פי כל מיני סביות כדי להגדיר מתי נחשב מסתיים הדיון, אבל זוהי הלכה שעומדת כאמור בפני עצמה. שוב, אני אקרא אולי רק את הרמב״ם. הרמב״ם בסנהדרין, פרק ז', קשתי לראות את הלכות ג' עד ה'. מי שנדחה בחברו שבועה ושבועה בבית דין, ואמר לו, יישבע לי בחיי ראשך להיפטר, או יישבע לי בחיי ראשך ויתן לך כל מה שתטעון, אם קנו מידו, זו הלכה שעוד מדבר עליה, אינו יכול לחזור. אם נעשה קניין, זה כבר חל מדין התחייבות. ואם לא קנו מידו, יכול לחזור בו עד שיגמר הדין. נגמר הדין ונשבע, כמו שאמר, אינו יכול לחזור וחייב לשלם. והוא הדין למי שיתחייב שלא תעשה את אף אחד שלו. כלומר, לדעת הרמב״ם, נראה שמה הקריטריון הקובע, מה שאמרנו, נגמר הדין, כלומר, סגירת התיק. אבל כאמור לראשונים אחרים, ראינו שמה שיש כאן זו היא הענקת נאמנות, ברגע שהענקת לו את הנאמנות, ממילא הנאמנות שלו עוד בפני בית דין, וממילא הוא יכול להישמע. או יכול להיות, לדעת רבינו תם, ששללת מעצמך את הנאמנות להישמע, ברגע ששללת מעצמך את הנאמנות, זה כמו הודעת בעל דין, אתה לא יכול עכשיו לחזור בך, וזה מסוג ההלכות, איזה הלכה זה אולי מזכיר? כיוון שהגיד, שוב אינו חוזר בגיד, סליחה, זה בעדים, זה מזכיר הלכה אחרת, והיא אין טוען וחוזר וטוען. כן, שברגע שאדם טען טענה, הוא מיצה את טענתו, הוא לא יכול עוד לטעון טענה אחרת, הוא טען בשם הטענה הראשונה, הוא לא יכול עכשיו לטעון טענה שוטרת. זה מעין הכלל כיוון שהגיד שוב אינו חוזר בגיד, רק כאן עברתי מעדים לבעל דין. כאמור ברמב״ם נראה שהרגע הקובע הוא סגירת התיק. מתי סגירת התיק? זה כאן הבנו כאמור כמה אפשרויות בראשונים, אינני נכנס אליהם בהרחבה. אני רוצה עוד לדון על דבר אחד, אבל טוב, בסדר, סגרנו פחות או יותר את הנושאים הקיימים כאן. ואני חוזר, המחלוקת אם, כשאמר לו רצונך יישבע בתור, אם יכול לחזור בו לפני השבוע, היא יכולה להיות מחלוקת למדנית בשאלה, מה טיב השבועה? האם השבועה היא חלק מהנאמנות? ואז יוצא שהוא עדיין לא נאמן, אז לא העניק לו שום נאמנות יכול לחזור בו, או שהשבועה עניין נפרד, ואני נתתי לך את הנאמנות לטעון, ממילא אתה יכול לטעון ולגבות את דבריך בשבועה. ואם נתת לך את הנאמנות לטעון, אתה לא יכול לחזור בך. האם זה מתקשר לשני המקרים האחרים? הבאנו את הדעות השונות. לדעת רבים אותם זה מתקשר, לדעת רשונים אחרים זה לא מתקשר. שאלה, כשהאדם אומר, הרי אני משלם, הוא יכול לחזור בפני בית דין, למה הרי אני נשבע. עוד שאלה, אם הוא יצא חוץ לבית דין, האם אני אומר, נגמר הדין, או לדעת רבים אותם, יכול עדיין לחזור מבחוץ לבית דין ולהישבע, ואז סגירת התיק זה כנראה רק אחרי התשלום. אני רוצה לתת עוד דוגמה למה שדיברתי קודם על כללי המשחק, הבאתי לכם את זה כאן בבית יוסף. הוא הביא תשובה מעשה באחד שהיה מודה לחברו במקצת הטענה ואמר הנתבע לחברו שלא לפני בית דין, אם תשבע לי אני אשלם לך. וקפץ עליו ונשבע באלוהי ישראל. והנתבע אומר לו, אמרתי אם תשבע שלא לך, אם תשבע בבית דין ולא אם תשבע שלא בבית דין. דאמר כאילו לא נשבעת וחוזרה לבי ואני אשלם ואיפטר. ופסקתי דאף על גב שלא בבית דין היה, אינו יכול לחזור בו מאחר שנשבע. שוב, אני מדגיש, אמרנו את זה כבר, נשבע מחוץ לבית דין אין לה שום חלוט. אז למה באמת איננו יכול לחזור בו? זה מסוג מה שאני אמרתי מקודם, זה חלק מכללי המשחק. אתה לא יכול להגיד לי לסחוב חבית מלאה אבנים מכאן ועד שם ואחר כך להגיד בשתי הייתי לך. אתה צריך לשלם? כי התאמצתי בשבילך. כאן גם כן אם נשבעתי לך ולא ישראל אתה לא יכול לחזור. נכון, אתה תוכל לתבוע בבית דין שאני אשבע עוד פעם. כדי שתהיה שבוע פורמלית. אבל לא תוכל לחזור לך ולהגיד רגע, 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 אני לא מוכן. וזה כאמור כלל אחר פה שלא קשור לכל ההנחות הפורמליות שאמרנו, אלא מתקשר פשוט לכללי המשחק. אחרי שבועה, ודאי, אחרי שהוא מתאמץ ונשבע, אתה לא יכול לתרום כל מיני טענות. אני רוצה קצת להסביר כרגע עדיין את המושג נתינת נאמנות, שהוא מושג שאני פשוט ניתן לו אולי עוד דוגמה או שתיים, ואני רוצה שהדבר זה יהיה ברור. הבאתי כאן את ה... הבאתי לכם במקור את המערי בן לב, וכאן אני רוצה לשלוש דקות, לא יותר, לחזור על יסוד שיצא לי כבר לומר אותו פה בשיעור כללי, אבל אני לא אומר כך שיש פה הרבה שזוכית השיעור כללי הזה, זה היה על קריבי דלרידי ברבים, עוד מימי אנובלו, כן, בחזקת הבתים. שם הזכרתי את המערי לב הזה, אני רוצה לחזור ולומר עליו כמה מילים, אז הלכנו קצת לכיוונים אחרים, אני רוצה להגיד שם. חלק א' סימן י"ט, זוהי התשובה המפורסמת שלו. שבה הוא אומר, והיה נראה כיוון די הקרובים הם פסולים, אבל לחייב קרובים, נראה את המעלה, ויהיה אדם קרוב אצל עצמו, אפילו לחייב עצמו קרובים. כלומר, אני לב שואל כאן את השאלה הידועה והמפורסמת והפשוטה. יש לנו כלל שאומר, אין אדם משיג עצמו ראשון. כלומר, אני אינני יכול להעיד על עצמי שחיללתי שבת. זה לא תופס משום בחיר. למה? חלק מהעניין זה בגלל שאדם קרוב אצל עצמו. אדם קרוב אצל עצמו ואין אדם עושים את עצמו ראשון. כשם שקרוב שלי לא יכול להעיד עליי שחיללתי שבת, גם אני לא יכול להעיד על עצמי שחיללתי שבת. בסדר, יש בזה עוד כמה יסודות, אבל אני נותן את היסודות השונות. ולכאורה מאותה סיבה אני גם לא נאמן להעיד על עצמי שאני חייב לך 100 שקלים. אני קרוב, הרי קרוב שלי. יכול להעיד עליי שאני חייב לך 100 שקלים? לא. אז למה שאני אוכל? אני גם אני קרוב את זה לעצמי. זאת השאלה שלי. אומר לדי יראה לפי דרך זה, דמה שהוא חייב מטעם מתנה. והוא מביא פה בעל התרומות, בעל התרומות לא הבאתי לכם, בעל התרומות זה בסימן מבית, והוא באמת מדבר על סוגיה מסעי דבות, שמדברת על אדם שאומר לחברו, חייב אני לך מנה, שהוא מתחייב באותו רגע לתת את המנה. אומר, המערין להם זה מטעם מתנה. בר פלוגתא הגדול שלו, הוא כמובן הקצות, בכמה וכמה מקומות, בעיקר בסימן למדל, בסימן לשם א', בעיקר וכמה מקומות הקצות חולק עליו, והוא מבין שבאמת הודעת בעל דין זה סוג של עדות. אלא שיש מקרים שמועילה גם עדות שקובעים וגם עדות של אדם עצמו. אבל לא מקשה למערין להם שאומר שהודעת בעל דין זה מטעם מתנה הגבעת. הרי כשאדם אומר, לא לוויתי, אנחנו אומרים, כל האומר לא לוויתי, כי אומר, לא פרעתי להם, נכון? כלומר, אם אני אגיד לא לוויתי, ויבואו עדים שלוויתי ופרעתי, מה יהיה הדין? יבואו עדים ויגידו שאני לוויתי 200 סוס ופרעתי אותם, מה יהיה הדין? שאני חייב לשלם לך 200 סוס. מה יהיה הדין? זה רק קצת שלום עליכם בסיפורים שלא יש, ואם מצב כזה שאתה בא אליי ותובב מיני 200 סוס, ואני אומר, א', לוויתי, ב', פרעתי, ג', אני לא יודע, כן, אין, אי אפשר לבוא אותם. כשאמרתי לא לוויתי, כל אומר לא לוויתי, כי אומר לא פרעתי. אז אם יבואו עדים ויגידו שלוויתי ופרעתי, אז הם, שלוויתי ופרעתי, הם נאמנים שכן לוויתי, נכון? הם לא נאמנים שפרעתי. למה הם לא נאמנים שפרעתי? כי אני אמרתי לא פרעתי, ודעת בעל דין יותר משני עדים. שואל הקצות על המערין לב, מה, הוא מתכוון לתת כאן מתנה? הרי ודאי שהוא לא התכוון לתת כאן מתנה. אותו אמר לגבי מודה במקצת. מודה במקצת אנחנו יודעים שחייב שבוע דורת. אם כל ההודעה חלה מדין מתנה, אז למה השם מתחייב שבוע לשם? קרי, נתתי לך מתנה, אתה תדבת מיני 200 זוז, אמרתי לך, בסדר, אני אתן לך מתנה מהם. אז למה נחייב שבוע למלכים? שוב, אני רוצה להבהיר את המאמין לב בעניין הזה. אני כבעל הממון, יש לי זכויות על הממון הזה. יש לי זכות לתת את הממון הזה, יש לי זכות להקדיש את הממון הזה. אחת הזכויות שלי בממון זה להיות נאמן עליו. ואני נאמן שאני חייב לך את הממון. כשאני אומר, לא לוויתי, בעצם יש כאן הודעת בעל דין. מה אמרתי כשאמרתי לא לוויתי? אני נאמן על כך, אני נאמן לוותר על הנאמנות שלי. לעניין פרעתי. אני מוותר על הנאמנות, אני מעניק לך נאמנות בלתי מוגבלת לטעון שלא פרעתי. והנאמנות הזו אפילו יותר טובה מני. כשאני אומר שאתה טובה מני 200 ואני נותן לך 100, אני למעשה מעניק לך את הנאמנות שלי. אני מעניק אותה. אני מעניק לך את האופציה להיות נאמן, גם על המאה האחרים, אלא אם כן אני משבר. אבל אחרת אתה נאמן, אבל הנאמנות כאמור כוללת גם את האפשרות. שהמתנה כוללת גם את האפשרות שלי להעניק לך את הנאמנות, הדבר הזה בא לידי ביטוי כאמור במקומות רבים. אולי אני אומר, המחלוקת הזאת, מה בעצם משמעותה של הודעת בעל דין? האם משמעותה של הודעת בעל דין זה שאני מעיד על עצמי או שאני מעניק לך את הנאמנות? ייתכן זה קיים בשחית בירה, אבל אני לפני כן אולי אבהיר משהו קצת יותר בדבר הזה. נחלקו פוסקים, גם בדין דומה להודעת בעל דין, יש לנו באיסורים. מה הדין המקביל באיסורים להודעת בעל דין? שווי הענף של חתיכת האיסורים. על מה מתבסס שווי הענף של חתיכת האיסורים? כשאני אומר שהחתיכה הזאת חלף, למרות שכולם יודעים שהחתיכה הזאת שומן, ובאים אחרונים מעריץ טוען שזה מדין נדר, זה לא שאני נדרתי נדר שעשרתי את זה על עצמי, אלא אני מעיד על עצמי שלגביי בהסתכלות הסובייקטיבית שלי, לי אסור לאכול את זה. זה מעוגן מבחינה משפטית שמכאן ואילך בהסתכלות הסובייקטיבית שלי אסור לאכול את זה. שאני אומר שאני חייב לך כסף, גם אם הילדים יודעים שאני לא חייב. אני מעיד על עצמי בהסתכלות הסובייקטיבית שלי, אני יודע שאני חייב לך, וזה מקבל איגוד משפטי שאני חייב לשלם לך. זה בא לידי ביטוי בכמה דברים, אולי נדלק על מספר דברים, אם נדלק בשולחן ערוך אבן העזר, שם יש דוגמה טובה. אדם מקדש אישה, ואומר, על מנת שיש לי מנה ביד פלוני. אם ידעו בעדים שיש לו מנה ביד פלוני, הוא מקדש את פניי. כלומר, אישה רוצה להתקדש רק לאיש עשיר, לא רוצה להתקדש לו אם הוא עני. האדם שלפנינו שרוצה לקדש אותה, אין לו ביד שום כסף. הוא אומר, אבל תשמעי, אבל פלוני חייב לי מנה. אז היא מוכנה להתקדש על מנת שפלוני חייב לך מנה. אז אם ידעו בעדים שיש לו מנה ביד פלוני, הוא מקדש. אומר, חלקת בחוקרים, אותו פלוני מודה, נראה דו, דעתו אף הכעדים. מה שמודעת בעל דין זה בעצם מדין עדות. הבית שמואל אומר, ומזה נראה שאם אמר על מנת שיש לי ביד פלוני, לא מעל יודעת פלוני. כי אף על פי דמיין הודעתו לחייב את עצמו מכאן להבא, מכל מקום, אני לא יודע אם יעשו לו משעת הודעתו. כלומר, מה שיש הודעת בעל דין זה רק איזשהו חיוב של האדם שמחייב את עצמו במומם, זה קצת כאמור מקביל למהרים לב. הבאתי לכם כאן גם מקור על קניין שנקרא קניין הודעתה, שייתכן שאם אדם יודע הדבר הזה כשלעצמו מהווה קניין. כלומר, ההודעה חלה מדין התחייבות, אבל כפי שאני אמרתי, זה התחייבות על הנאמנות, זה נתינת הנאמנות. נתינת הנאמנות היא יוצרת אחר כך את השייכות. ייתכן למשל לדעת הקצות, שאם יש לי חמץ, אני יכול להודות בפני עדים שהחמץ הזה הוא של אותו גוי, ומרקע זה אינני עובר על בעלי ראי ובעלי מצא. הוא מדבר על זה כאן. אני אומר, השאלה אם הודעת בעל דין היא מדין נאמנות או מדין התחייבות, אינני נכנס אליה, אבל דין התחייבות, המשמעות, שאני יכול להעניק את הנאמנות שלי למישהו אחר. זה בעצם המקור גם בסוגיה שלנו, ליכולת להעניק נאמנות לאותו פלוני. אני יכול להעניק לו אותה בשבועה, אני יכול להעניק לו אותה בלי שבוע. כמו, אתה נאמן עליי שכל פעם שתגיד שלא בראתי, אז אתה תהיה נאמן. אבל כאמור זוהי זכות ממונית שניתן להעניק אותה לחברו, אלא ניתן להשתמש בזה ואם הוא יכול לחזור בו, זה מה שטיפלנו קודם. מהנחה שאכן כאן הוא מעניק לו את הזכות הממונית הזאת שלו, להיות נאמן בשבועה, אז הוא איננו יכול לחזור במיד. אם כאמור השבועה היא חלק מהנאמנות, אז כל עוד הוא לא נשבע, הוא לא העניק לו שום נאמנות. אני עובר מכאן לסוגיה השנייה, והסוגיה השנייה, הגמרא קושרת את שתי הסוגיות האלה, לא ברור הקשר ביניהם, במבט ראשון לכאורה שתי סוגיות שונות, הגמרא אומרת מה יקבע שמה לתנינה, למרות שלכאורה שתי סוגיות עוסקות בדברים שונים לגמרי, וזוהי סוגיית הענקת נאמנות לדיין. סוגיה שנקראת נאמן על אבא, נאמן על אביך, נאמנים עליי שלושה עבורי בקר, עד איזה שלב, מאיזה שלב יכול לחזור בו, עד איזה שלב יכול לחזור בו, ואיזה שלב אינו יכול לחזור. מה טיב המינוי הזה? קודם כל אני רוצה שנפרש באמת את המשנה. המשנה מופיע לנו כאן בדף קכ"ח, תנינה אמר לו נאמן על אבא, נאמן על אביך, נאמן על שלושה עברי בגר, אומר, אומר, יכול לעשות מחכמים, הוא אינו יכול לעשות. הקמה שמונה דבייתן לך מחלוקת, והלכה כתבי חכמים. שתי הסוגיות כאמור לכאורה לא קשורות זו בזו בכלל, זאת שווה וטול ונאמן על אבא, את הקשר ביניהם אנחנו נראה יותר מאוחר. אבל קודם כל אני רוצה ללמוד את הסוגיה הזאת של עצמי. מה המשמעות שאינו יכול לחזור? שאלה כמובן מאיזה שלב אנחנו חושבים. שאלה הראשונה שאני רוצה לשאול על מה מדבר את המשנה, מה זה נאמן על האבא? אומר כאן הרשב"ם, נאמן על האבא להיות דיין. אבא, פסול, סליחה, אבא פסול מן התורה, לדונו, לא לזכות ולא לחובה, כדי מפקלן מסנדים, ולא ימתו אבות על בנים. וימתו אבות על פי בנים. ובנים לא ימתו על פי ילד. ובכן, אומר רש"י, ככה, אומר הרשב"ם, ככה מפרש גם רש"י בסנהדרין, שמדובר פה על נאמנות להיות דיין. אם תסתכלו ברבינו גרשון אצלנו בסוגיה, ראשונים כולם כאן מסבירים כמו רש"י והרשב"ם. אבל הפירוש היותר עתיק הוא נאמן על אביך, בעדות זו כולה, אף על פי שאין כשאפילו מדבר. רבינו גרשון על פניו נראה שהסביר את המשנה לא לגבי דיינים אלא לגבי עדות. לכאורה, מהגמרא משמע בהמשך שמדובר על דיינים, וזה עניין של שלושה רואי בקו, שלכן יזכרו שלושה, אבל הגמרא עצמה איננה אומרת דבר ברור בכ"ח עמוד ב' למטה מסנהדרין. רבנו גרשום אומר כאן נאמן על אביך בעדות זו, ורבנו חננאל זה יותר ברור, אני קורא ברבנו חננאל שם מסביר, נאמן על אבא רואי בקו הוא קימנה כרגון דקיבלה באחד, כלומר, אבא ועד אחר אמו. או אביך ואחר אמו, נאמנים עליי. וכן המקבל שלושה רואי בקר כיוצא בהם. וכאן אין אדם מקבל עד אחד כי שניים אינו יכול לעשות. משמע רבנו חננאל מדבר כאן על עדויות ולא על דיין. הבאתי מאוד ספר מתקופת הגאונים, ספר שנקרא והזהיר. אני אספר על זה, אבל זה מופיע באוצר גאונים בסדר, בסוגיה שם. ומי שקיבל עליו עדות פלוני בשני עדים, נאמן ואינו יכול לחזור, אפילו האמינו למי שאין ראוי להעידו, כגון אבא או אביך. קיבלו עליו בעד אחד נאמן, ואפילו קיבל עליו מי שאינו ראוי להעיד לכל אדם. כגון רואה, גם לגבי רואים, משמע הוא מדבר פה על עדות, הוא איננו מדבר כאן על משפט. יש היגיון להידחק דווקא כמו המפרשים הקדמונים, כמו הספר והזהיר, ורבינו חננאל ורבינו גרשום, שלושה פרשים היותר קדומים עוד מלפני תקופת הראשונים. יש היגיון ללמוד כמותם ולדחוק שהמשנה מדברת על עדות בלבד. שמענו בעדות במצבים מסוימים, שמענו כל מיני כללי הגמשה. כמו למשל בעדות עיגון, שנאמן עד אחד, שנאמנת אישה, שנאמן עבד. עדים אנחנו יכולים במצבים מסוימים להגמיש ולקבל גם אנשים פסולים כאלה. דיינים, שזה החיתוך וסיום עדים, אני חושב שיש סברה גדולה להגיד, שדין צריך להיות תקין, ולא יעלה על הדעת שיהיה דיין פסול או דיין קרוב. זה דבר שטורף את כל כללי המשפט. בעדות, נדה, דיינים חוקרים, מצביעים עדויות, מנסים לאמת את העדויות. כאן אני יכול לקבל גם עד שאיננו קשה, גם עד קרוב. דיינים שזה סיום הדין, כאן נדמה לי שיש סברה גדולה לרוב ולומר, שהאדם איננו יכול להאמין עליו דיין, זה לעשות צחוק מכל הדיינות. אנחנו נראה את זה עוד במקרים אחרים, כיוון שאנחנו רוצים משפט עברי על פי התורה, יש ודאי צורך בדיינים כשרים. ואף על פי שאין ראיה לדבר, זכר לדבר, שייתכן שדיינים אי אפשר לעשות את המשחקים האלה גם בנאמן עליי. נסתכל ברשב"ם. אם כי הוא ראשון יחיד, כל הראשונים חולקים עליו. בדיבור המתחיל שלושה רועי בקר. כאמור, הרשב"א מסביר את זה על דיינים. שלושה רועי בקר שאינם בקיאים בדין. ורועי צאן לא נקט, משום דרשעים מינו, דסתם רועי בהמה דקת גזלנים מינו, ופסולים לכל דין שבעולם. אבל אבא ואבי רק שרים מיה לדינים של אחרים. משמע, גם הרשב"ם שמבין, נאמן עליי אבא ואביך, אבל זה בגלל שהמגבלה שלהם, בגלל שהפסול שלהם הוא פסול מוגבל, שהם קרובים. אבל מה פסול חמור יותר מאשר קרובים? איזה פסול חמור יותר מאשר קרובים? רשעים, רשעים הם פסול חמור יותר. ולכן גם לדעת הרשב"ם, אתה לא יכול למנות לדיינים אנשים רשעים. זה לא פעם בחשבון. אם נלך עוד צעד אחד, אז אנחנו נגיע לבעל הלכות גדולות, אם אין לי שמוכיח במקומות לפניהם. אני לא יודע איפה זה אצלי. לכם, יש לכם, כן. בעל הלכות גדולות. אמרנו, נאמן עליי אבא, נאמן עליי אביך. כולה הלכה כרבנן, מלכתה ביתר לך מחלוקת. והלכתה קרוב וגזלן פסולים בין לעדות בין לדין. היכא דקביל עלי קרוב או גזלן בין לעדות ובין לדין שפיר. והיא באה למהדר לא מציאתה. כלומר, בעל הלכות גדולות מקל יותר מהרשב"ם ואומר, אם אתה רוצה דיין רשע, גזלן, שיהיה לך לבריאות. מותר לך שיהיה לך דיין רשע. אבל, ממשיך במעבר הכותרות ואומר, ודווקא דייני דינא דאורייתא ודרבנן, אבל דינא דמגיסטא ודנאזומאי ולא כלום. דינא דמגיסטא דבר שמופיע לנו בגאונים, מסביר רב שריר הגאון, מגיסטא זה בדרך כלל קערה, מדובר על קערה של כסף. מה מודים קערה של כסף? מי יכול להבין מחוש מה זה? יש בה גם בערוך. מה? שוחד, כן, כמובן. דין קערה של כסף, אתה תדון אותי דין של קערה כסף. קח את הקערה ותדון אותי. זהו. כלומר, אפילו בהג שמקל בדיינים גזלנים, לא מקל בדין שוחד בעלים. דין הדנה, הזמאים, זה עוד פעם כל מיני דינים שהיה לאנשים שלא דנים על פי דין תורה, גם זה עשו. אבל אם דנים על פי דין תורה, גם אם הדיינים גזלנים, מבחינת בהג זה בסדר. מבחינת הרשב"ם, זה לא בסדר, והרשב"ם נותן פה הבדל בין רועי צאן לרועי בקר, אם כי מי שיסתכל בנימוקי יוסף יראה שאין הבדל בין רועי צאן ורועי בקר, כולם רשעים, כן, כל הרועים לדעתו משום מה רשעים, בסדר, שיהיה. אבל לעניין שלנו אני חוזר שוב לשיטות המחמירות יותר, והן שיטה בעל ספר והזהיר, ובעקבותיו רק ורבנו בראשון ואור הגולה, הם טוענים בדיינים, אתה לא יכול לקחת דיינים שאינם שכים על פי הלכה. לא בא בחשבון הדבר הזה. אני קצת רוצה להסביר את המשמעות, אם אני נוטה משיטת רבינו גרשום ורבינו חננאל בספר והזכיר. אם אני הולך לשיטת רוב הראשונים, וזה גם בהג, כמו שאנחנו רואים, שהוא פוסק קדמון, שאדם יכול למנות על עצמו דיינים פסולים, גם בהג גם, אומר את זה, שאדם יכול למנות על עצמו דיינים פסולים, אני רוצה קצת לנסות להסביר את הסוגיה המאוד קריטית הזאת, שנקראת מינוי דיינים. מי ממנה? מי מוסמך? אז יש לנו כמובן כלל של מה שנקרא סמוך. כלומר, דיינים סמוכים, ואני רוצה קצת להסביר סמיכה. יש הבדל בין סמיכה שנאמרת בהלכה לבין מה שקוראים היום סמיכה. כן, יש הבדל. יש דקו שקמון. בסדר. בין שתיים. אני רוצה קצת להבדיל בין הסמיכה הנאמרת בהלכה לסמיכה שיש היום. סמיכה שיש היום זה אדם שעובר מבחן ואז נאמר שהוא ראוי לדיינות. סמיכה שמדובר עליו במשנה, ובעקבות המשנה זה משהו אחר, שסומכים מישהו זה המינוי להיות דיין. כן? כלומר זה לא שהוא ראוי להיות דיין, לא. סליחה זה מינוי להיות דיין, אנחנו יודעים כמה יש סליחה של בית הדין הגדול, ונאמר בהלכה, בית הדין הגדול הם אחראים לסמוך, כלומר למנות, גם את הסנהדראות הקטנות, וכוונתי לסנהדראות של 23, שדנות דיני נפשות, לכאורה יהיה בפשטות שזה גם דין סמוכים, למנות בתי דין של 3 בכל עיר, שיש, שהם סמוכים כאן, שיש להם מינוי של סמיכה. בית דין כזה של אנשים סמוכים, ששוב, הם לא רק ראויים לשפוט, אלא שהם שופטים, בית דין כזה יכול לכפות את עצמו על הנידונים. כלומר, יש כשני אנשים, יש איזושהי תביעה, יש איזושהי צעקה בעיר, איזו נערה צעקה, בית הדין כופים דין ויכולים לכפות את הדין, גם בכוח לכפות את עצמם כדיינים על מישהו, זה תפקידם. השאלה מה קורה ברגע שבטל דין סמוכים? מה הופך מישהו להיות דיין? הרי דיני סמיכה, אנחנו יודעים שבטלו, הסמיכה בטלה, פחות או יותר סמוך לסיומו של התלמוד הירושלמי. אנחנו מדברים אי שם בתקופה הביזנטית בטלה הסליחה ומאז גם כמובן נקבע הלוח בגלל שכשהם דיינים סמוכים הם לא יכולים לתת תאריך. בסדר. לא הקפדתי על זה כך. אבל... ובכן, על מי בעצם, כלומר, מי האחראי למנות דיינים? כאן יש רמה מעניין שסתם כדאי להקים אותו ואת להקים אותו, תסתכלו בהלכות דיינים, סימן ג' מי שאינו מומחה אומר השולחן ערוך ולא קיבלו עליהם בעלי דינים, אף על פי שנתן רשות מראש הגולה, אין דינו דין, אפילו לא טעה. וכל אחד מבעלי הדינים, אם רצה, הוא חוזר ודן בפני בית דין. כלומר, הוא נותן פה את העניין של מומחה, מקביל פחות או יותר לסמוך, אדם שקיבל תעודה של מומחה, זה כל מה נעשה על פי מבחן. וכאן אומר עליהם מה הדבר מעניין. רשות שנותן מלך גוי בזמן הזה אינו כלום. כן, אם מישהו קיבל סמיכה לשפוט ממלך גוי, כלומר, אני יודע, עבר את הפקולטה למשפטים, בעניין הזה אין לו כלום. ומי הוא, אם קיבלו הקהל על פי כתב המלך, יכול לדון. כלומר, מי אם כן ממנה את הדיינים? הקהל, כלומר, הציבור, זה משהו דמוקרטי. ויש אומרים אם גמיר וסביר, גמיר וסביר זה פחות או יותר מקביל למה שאמר שולחן ערוך מומחה. מעל אלה רשות המלך, או השר הממונה בעירו, וזהו בכלל דין הדמלכות על ראשית דיינים שופטים משל זה. מכל מקום, מי שעושה את זה ולא ראשית הקהל, מצייר לציבור ועתיד לתת את הדין. כלומר, בסופו של דבר פעם שנייה הוא מגיע שאפילו במומחה, כלומר בין במומחה, בין בלא מומחה, בהתחלה הוא אומר את זה בלא מומחה, רק הוא אומר את זה בכן מומחה. הוא אומר, בסופו של דבר, מה שנותן את הסמכות לדון זה הקהל. כלומר, כשהקהל קיבלו עליהם, הקהל נחשב כמו בית דין סמוך. כלומר, יכול למנות אנשים, יש לקהל העוצמה והסמכות לעשות את הדבר הזה. סתם מעניין, כשדברים על ענייני דמוקרטיה וכו', כל אחד מכן בא ולא יצא את הראש של מאמר אקדמי, אז זה יש רימה מאוד מעניינת בדבר הזה. מה האלטרנטיבה לך? האלטרנטיבה לכך זה בית דין שלא יכול לכפות את עצמו, אלא בית דין בהסכמה. זה מה שקראו אצלנו בראשי תיבות הלא סימפטיים, זבלה. כלומר, ראשי תיבות זה בורר לו אחד. מושג ידוע, כן? בתי משפט מדברים הרבה על זבלה וזבלה וזבלה, לא מעורר אסוציאטיות, לא פעימות, אבל מכל מקום כך זה נקרא בלשון הדיינים, ראשי תיבות זה בורר לו אחד. אז זה כמובן שונה, זה בית דין שכל אחד מהם מקבל עליו, זה הסכמה, כל אחד בורר לעצמו דיין. הסוגיה שלנו עוסקת בדבר דומה, בדבר שונה, וזה דיינים סוגים. כלומר, לא רק שהם לא בקיאים, לא רק שהם לא סמוכים ולא גמירים ולא סבירים, אלא שהם סוגים מחמת עצמם, או בגלל שהם קובעי משפחה, או בגלל שהם רואים הקהל. ולדעת בהג, בגלל שהם רשעים, לא אכפת לי, אבל הם פסולים לחלוטין. כאן כמובן נאמר במשנה, אני באמת על פי ירושלמי, זה פוסל דיינו של זה וזה פוסל דיינו של זה, כאן אין דין זבלה, כלומר שכל אחד בורר לו אחד, ושניהם בוררים להם עוד אחד, אלא כאן שני בעלי הדינים חייבים שניהם להסכים על כל אחד מדינים לדעת דיינים הפסולים בפני עצמי, שידעים, כן? לא באמצעות זה בורר לו אחד. אני רוצה קודם כל לשאול על בית דין זבלה, כמו שזה נקרא, האם יש לזה גדר של דין, האם יש לזה גדר של דיינים, או שאני רואה בזה איזושהי הסכמה ממונית בין שניים, משהו שמקביל היום לתהליך של גישור. כלומר, הסכמה בין שניים שמישהו איפשהו יחליט משהו בין שניים, גישור או בוררות, אבל בעצם שזה חל מדין התחייבות ממונית ולא מדין בית דין. אני מלא את אפשרות שיכול להיות שזה תלוי אולי במחלוקת הראש והרימה. ואני אקרא את לשון הראש, לא מופיע לפניכם, הרימה מופיע לפניכם. אומר הראש, שם בתחילת הפרק, אומר בצורה חריפה מאוד. מפני שיש חסרי דעת, פתועים לדברי רש"י, ולמדים אלו שהדיין יש לו להבך בזכות אותו שבלב ועומד במקומו, לחפות דברים אשר לא כדין, ונהגו כמה אנשים לברור להם בעל תחבולות, ונתלים בדברי רש"י, שמשמע שיש לו להבך בזכותו, וחלילה וחס לא דקדקו בדבריו, שכתב דסברי ראיני בררתי, כי הוא כך סבר שיאבך בזכותו יותר מבזכות אחר, ומתוך זה צייצייט לדיניהם, אבל הדיין עצמו חלילה לא למצוא סברה לזכותו, אם לא שיראה יראה לו דין נמוך. את הזבלה הזה הייתה לנו שתי זוגות. אמרו לדברים שאנחנו נעשה את הזבלה בצורה הבאת. אני אלך לעורך הדין שלי, אני לא ידעתי מספר אחד, הוא אלך לעורך הדין שלו, אני ידעתי מספר שניים, והם יבחרו לעצמם משהו שלישי. זה אומר הראש, חלילה וחלילה וחס וחסרי דעת. אין דבר. כשמוכרים דיינים זה כדי שדיינים יפסקו כמו דיינים, ולא כדי שהם יפסקו כמו עורכי דין. הדיין ברגע שקיבלו אותו לדיין, הוא דיין על פי כל כללי המשפט. השאלה רק איך קיבלו אותו ומי יכול לפסול. אבל אחרי שקיבלו אותו הוא דיין גמור, הוא חייב ללכת על פי מה שהוא רואה כאמיתה של תורה, ולא ללכת חלילה ולהפך בזכותו של מי שבחר אותו. הרימה מתבטא קצת אחרת. אומרת לפניכם, מה הייתה אמר? כדי שיהיה כל אחד מהפך בזכותו של בעל הדין שבלבו, וזה מהפך בזכותו של בעל הדין שבלבו, והשלישי שנתרצו בו שניהם, אין דעתם אותו לאחד בבית הכתבו, אלא מכריע דבריהם לאמת. והדין נגמר בשניהם ויוצא הדין לעמיד. כלומר, לדעת הרי מה באמת, זבלה פירוש הדברים שכל אחד בוחר לו עורך דין. שיהפך בזכותו, שיראה את הצד הטוב לו. אז למעשה יוצא שאין כאן בית. יש כאן אולי רק אחד שרואים בכלל אותו הדיין, וזה השלישי כמובן. אז יש כאן דיין, שני עורכי דין, זה לא נקרא בית. ואז אני אומר, זה חל כמו תהליך קישור, זה חל כמו תהליך בוררות, זה חל מדין הסכמתם הממונית, ולא מדין הקמת בית. וזה אני אומר אפילו בסבלה, עוד לא הגעתי בכלל לדין בנאמן על ההליך. אבל בכל הפסקים אני באמת ראיתי שזה ממש נחשב כמו בית דין, נקרא פה את הראש, כן? והיהם בבית יוסף, ראיתי לכם איזה סימן באשר, לא את הראש, באשר, סימן יוגלים לסעיף קטן ד', משמע תצריך שיהיה גמיר או שימכו רבים עליהם, כי אם לא כן יכול להגיד. כלומר, השח טוען שגם בזבלה הם חייבים לבחור דיינים שהם מומחים בדין. משמע זה דין של דיינים ולא איזשהו קישור או הסכמה בין שניים. הפתחי תשובה מקצין את זה מאוד, והיין בתשובת אדמי וזכנים פנים מהירות, שכתב דאסור על פי דין להקדים טענותיו תחילה לפני הבורר, וקל וחומר שאסור לפסוק לשכר בשביל לזכותו בדין, כי זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד, וכל תורת דיינים עליהם. אם כן, אם יהיה ריב בין אנשים מנהיגי האירועים שצריכים לדון בזבלה, יקצבו מנהיגי העיר שכר לבוררים ולהשליש ויגזרו בחרב על הנותן ועל המקבל שלא ייתן ושלא יקבל שום מתנה חוץ ממה שקצבו הקהל וכל אחד לא יסדר את המתנות תחילה אלא כשישבו שלושתם בדין יתנו שניהם וגם לא יברגו אוהב ושנה אלא ביצור שני הסדים אני אוסיף לזה שיש גם רימה לא חושב כרגע שאומר שאסור למנות בזבלה אוהב ממש ושנה ממש אוהב קצת, שונא קצת מודע, לא אוהב ממש, לא שונא ממש, יש לזה הגדרות, שונא ממש, לא דיבר איתו שלושה ימים, אוהב ממש, שמזמין אותו לכל מסיבת מלאות, יש בדברים האלה הגדרות, אבל הם מבינים שמדובר פה ממש על דיינים. כאמור, העלינו גם את האפשרות שההלכה של סבלה היא בעצם הלכה של הסכם בדיני ממונות, של מינוי עורכי דין, שיתעסקו ביניהם ויפגעו ביניהם ואיזשהו תהליך קישור ואין לדבר הזה קשר בכלל להלכות דיינים. שאלה אחת זו בסבלה, וראינו שדעת רוב הפוסקים שהם דיינים ממש, אבל מה קורה בנאמן על היו? האם גם כאן זה דיינים ממש? או כאן אתה אומר בנאמן על היו, זה איזשהו הסכם אמוני ולא יותר מזה. יש רמז אחד הברור שזה רק הסכם המוני ולא בית דין של ממש. רמז אחד ברור מאוד שאני כמעט לא יכול לפרוך אותו. ומה הוא? שמדובר רק בהסכם ממוני, משהו כמו גישור וכו' וכו' וכו'. תדעו לי לזה ראיה מוחצת. או לפחות ראיה שאני לא יכול לפרוח אותה. הגיע אלינו אשי, אז הוא בטח לפרוח אותה, אבל בינתיים לא. הראיה הבאה היא הסוגיה שלנו. סוגיה שלנו משווה ואומרת, מהי כמה שמנה? אין, הרי למדנו את זה. והגמרא אצלנו משווה שתי סוגיות שלכאורה אין שום קשר. סוגיה אחת שהסכמתי להעניק לשנית הנאמנות, וסוגיה שנייה של נאמן על האבא. נאמן על האבא מהנחה שזה כוח בית דין. מה הקשר של זה לעובדה שנתתי לחבר שלי נאמנות שהוא יישבע במקומי בבית דין? או שהוא יהיה נאמן בטענה שלי? שתי סוגיות שונות מאוד. סוגיה אחת זה איך ממנים דיינים. ניתן הם לא דיינים בהסכמה, גם דיינים פסולים. אין לזה שום קשר לסוגיה אם אני יכול לחזור בי או לא יכול לחזור בי. כי אני אומר לך, רצוחה אישה היא שווה בטוב. כשהגמרא משווה את זה, משווה שהגמרא מבינה שמדובר פה על שני הסכמים ממוניים חיצוניים. שלא שהסכמתי שהשלושה האלה יהיו בגדים. אלא מה בעצם הסכמתי? הסכמתי בתנאים מסוימים לשלם לך כסף. כלומר, אני באופן עקרוני יכול להגיד שאם אני לא יודע לעבור, נגיד משהו שהוא לא אסמכת, נגיד משהו נורמלי, אני לא יודע, שאם עכשיו יקרה כך וכך, משהו שיכול לקרות, שאין לנו אסמכת, אני אשלם לך כסף. אז אותו דבר אני אומר, אם שלושת הדיינים, שלושת הורי הבקר האלה יחליטו X, Y, Z, אז אני אשלם לך כסף. זה החלטה כספית, שאדם לא יכול לחזור ממנה, ואז ייתכן שאתה אומר לרצוחה היא שווה בטוח. אבל אם אנחנו מתייחסים מול הנאמנויות הדיניות, לכאורה השאלה איך ממנים בית דין בשאלת רצוחה היא שווה בטוח, אלה שתי שאלות שאין לי משום קשה. ולכן אני אומר, בסבלה ראינו שדעת כמעט כל הפוסקים, יכולתי להעביר ראיות הספות, אולי חוץ מרמז ברמה, ברמה בהי, רבי נמר הלב, אם אנחנו עכשיו לסנהדרין, משמע שזה ממש מינוי בית דין על פי כל הכללים. עם הבדל אחד, ההבדל בינו לבין בית דין שכתוב בתורה, שבית דין שכתוב בתורה יכול לכפות את עצמו על השניים. וכאן, בזבלה, זה בית דין שמוסכם, לא מוסכם לגמרי, כל אחד בורר לו מישהו בלי הסכמה של השני, אבל בואו נגיד על המבנה הכללי של בית דין יש איזושהי הסכמה. אבל מה קורה בנאמן על האבא? אני שוב שואל, זה בית דין או זה משהו אחר? נביא את הגביה. תראו, אני מסתפק. אם מקבלים בעלי דינים עליהם לדונם בלילה, אם מדמינים, מדמין על לילה מקבל קרובים ולפסולים, או דין מנעיד לפסולים דהי כשלי בגיש אחרינה, אבל לילה לא חז אלי שמונה. כבר מהמנגנה אנחנו רואים לאן הוא הולך, אבל נראה את זה גם במשפט השני. הוא אומר, וגם לא ידעתי, אם מקבל הקרובים לפסולים, אמר אלוהה וכמתנה על מה שכתוב בתורה, למה ישנה משאר כסות ועונה, דף אגב דמידה שניהם. גם אם זה מידה על שניהם, הרי זה מתנה על מה שכתוב בתורה, אני אין לי מביא בדיוק את השאלה שלו, לכאורה, בדבר שבמומן על עצמי, רבי זה שלא קיים. כן, אז מה השאלה שלו, כאן אנחנו מדברים על ממונות. אז מה יכבד לו שזה מתנה על מה שכתוב בתורה? לא משנה מה אתה מוצא לשאלה שלו, אבל עצם העובדה שאני מוכן לראות זה כמתנה על מה שכתוב בתורה, ממש לא מוראה את זה כדיינים גמורים על פי כל דין. אלא ההבדל בינם לבין דיינים, דיינים יכולים לכפות את עצמם על השניים. כאן כל דיין צריך להיות מושכם על שני הצדדים. כלומר, מה שפסלה התורה דיינים, התורה פסלה אבא ואביך שיכפו את עצמם. כי באמת, אין לדבר סוף, כן? אם אבא של מישהו יכול לכפות את עצמו על מישהו אחר, אז בתל דין מן העולם. אבל בקרה שהם מוסכמים, סכימה התורה. לדבר הזה, אנשים כאלה יכולים לעבוד בית משפט שלם וחשר לגמרי, ככה נראה בתוך הרבה. אני יכול להביא פה עוד כמה ראיות לדברים האלה. אני באמת שלא אגיד לכם, בתשוב הרשב"א בחלק א', אלף קוף חפף לא אוהבת לכם, נכון? אין פה נכון, באמת שלא אוהבת לכם את זה, כי זה ארוך. אבל אני אתן פה, שאלת ראובן ושמעון קיבלו עליהם לדיין חכם אחד. אמרו את הזמן, נשפטו לפני אחד, ועשו שטר ברורים, וקנו מידם וטענו בפניו. עכשיו אחד רוצה להסתלק מהדין, הוא יכול, כיוון שעדיין לא היה גזר דין, והולכים לבית דין אחר. השאלה אם כל הטענות שטענו בפני החכם ההוא, תקפות לפני הבית דין השני, או שהבית דין השני מתחיל מחדש. אומר כאן הרשב"א באופן ברור מאוד שהבית דין השני לא מתחיל מחדש. כל הטענות שהיו לפני הבית דין הראשון שהיה פסול, ממשיכות לפני הבית דין השני. משמע שהטענות לפני הבית דין הראשון זה טענות שנאמרו לפני בית דין. זה לא איזה מין שיחה בטלה שנאמרה לפני איזה מגשר או לפני איזה בורר. משמע שבית דין פסול, יש לו ממש גדרי בית דין מתחילה ועד סוף. האם זאת, אני רוצה לעמוד פה על איזושהי הבחנה שנראית לי חשובה. יש לכם בית יוסף, יש פה הרבה בית יושב חוץ מפרס מן כבד, מה שכתבתי עם קנון ידעו, מופיע לפניהם. זה בית יוסף חשוב, או, זהו, התקלנו. בוודאי שלגבי קידוש החודש ולגבי דיני נפשות, אני אפילו לא, 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 לא מעלה על דעתי. על מה אתה מדבר? שם ודאי צריכים בית דין קשה. רק דברים שתלויים בסופו של דבר בצדדים, בדיני ממונות, כאן אני יכול להגיד שיש הסכמה מקבלים אותם. מי יקבל אותם כשאתה מדבר על קידוש החודש? מי יכול להסכים על זה? תיאורטית, בשיטת הרמב״ם, אולי הייתי יכול לחשוב, אם כל ישראל מקבלים עליהם בית דין פסול, אולי אם דין כל ישראל זה חל. כיוון שדעת הרמב״ם בעצם כל משמעות קידוש החודש, אתה ודאי מכיר איזה פעם נתנו לנו פה שיעור. היית כבר בישיבה? כן. בשבועות. ואין
אנס
עד היום
לא
מחלקים. מה?
ואין
אנס עד
היום לא מחלקים בדיני נפשות.
גם עליי, אבל שם מדובר על בית דין שקופה את עצמו, לא, לא מדובר על, על משהו כזה בהסכמה. אבל אם יש עוד הערות, אולי אתה לא תשאל כאן, לא נורא פשוט לשמוע. לא, אני אגיד שאתה משאל כאן, ידיד. בסדר. בכל ששמע אותך. אז בואו, בית יוסף נותן לנו הבחנה חשובה מאוד, זו מחלוקת בין הגאונים. מה שכתב, אם קנו מידו, אינו יכול לחזור. אפילו שקיבל עליו הפסול במקום שניים, כתב הריף אחד הקביל עלי קרוב הפסול כבית רי, חזינן לגאון דאפילו קנו מיני בבית דין מצי אדר בית, קניין בטעות. רחמנה אמר פי שניים עדים, ורבותא אחרין אמרי, כן? אי קביל על אחד קרוב הפסול כבית רי וקנו מיני במצי אדר, דקיימה לנו מסתבר כבתיים, דאפילו קביל לבעל דינו כבית רי וקנו מיני אינו יכול לעשות. הגאון הזה, כתבתי לכם בזה, זה רב צמח גאון, ראיתי את זה בתשובות באוצר גאונים, את המחלוקת בנושא הזה בינו לבין רב האי גאון. אגב, רק עכשיו אני שם לב, שגם רב צמח גאון, על פניו נראה שכמו השיטה העתיקה שדיברנו עליה, מעביר כאן את הכל מבית דין לעדות. אבל בואו נסתכל על זה, כמו שרואה את זה עליף, נדבר כאן על בית דין. הוא מחלק בין שני מקרים, בין קנו מיד או לא קנו מיד. אבל יש מצב של בית דין וקנו מיד. טוען על זה עריף, וזה גם דעת רבי גאון ודעת רוב הפוסקים, ורבי גאון מתבדה בחריפות ואומר, אני לא מאמין שלא צמח גאון אמר כאלה דברים וכולי, יש לי התשובה לפניי, כאן, לא נקרא את זה כרגע, אבל בקנו מידו אי אפשר לחזור בו, משמע, שמינוי דיינים לבית דין וקנו מידו חל מדין מה? מדין ההתחייבות לשלם, כמו כל קניין. אני בקניין, אם אנחנו עושים קניין סודר, אני בקניין סודר, יכול על ידי הרמת סודר, אתה מקנה לי את הסודר של הרמת הסודר שלך, אני קונה את זה, ומתחייב לשלם לחמתיים שלך. וקנו מידו על בית דין, בעצם קנינו על דיינים פסולים, ברגע שנהנת את הסודר, אני התחייבתי לשלם לך 200 זוז. כלומר שהדיון שבינינו הוא על 200 זוז, התחייבתי לשלם לך 200 זוז, כמובן בתנאי שאני אפסיקו שאני חייב לשלם לך. אבל זה קניין ממוני פשוט. ומהדבר הזה כמובן איננו יכול לחזור בו בכלל. לעומת זאת, אם קנו דיינים בלי קניין, זה חל מדין בית דין. כשזה חל מדין בית דין, כאן ייתכן שיש לי אופציה לחזרה עד שלב פסק הדין, ואנחנו עוד נראה מדוע, אבל יש לנו כאן שני דינים שונים. דבר דומה יש גם בחידושי הר"ן, תסתכלו מה שהוא אומר, אני קורא בר"ן בסוף, החינמי כלמי מקיקים לעלה בתרי דעת ומי באי למת עלי מתנה ולמס יעיב לה. כלומר, כל כאן מדין התחייבות ממונית, וזה בכלל לא דין של בית דין. בכלל לא דין של בית דין. זה משהו אחר. אני אדלג כאן על עוד איזה קטע חשוב בתרתי לגאותה שגם כן קשור לזה, אבל אני רוצה לדבר על עוד פסקה בבית יוסף. יש לכם כתב הראש בתשובה סימן ח', זה פסקה שנראית לי חשובה. כתב הראש בתשובה סימן ח', כלל הדיינים, מי שקיבל עליו דיין אחד ונגמר הדין, אין יכולים לחזור בהם. אף על פי ששני מתרצים לכך, עד כאן לשונו. נשיג אליו בבית יוסף, דברתנו, אם שני בעלי הדינים מתרצים, מי יהיה הכלל הדין? על פניו נראה שמה היא המחלוקת? המחלוקת היא האם מה שהם קיבלו עליהם זאת התחייבות ממונית, ואז אם שניהם רוצים לחזור בהם, מה טוב ומה רעים, מי יהיה הכלל הדין? כל התחייבות ממונית ששני הצדדים רוצים לחזור ממנה, זה בסדר גמור. בעוד שלדעת הראש ברגע שקיבלו עליהם, אז יש כאן מה שנקרא כוח בית דין. יש כאן כוח בית דין, אז אם יש כאן כוח בית דין, ובית דין פסק, שני אנשים לא יכולים לבטל את פסיקת הדין, יכולים לתת מתנות אחרות, כל אחד לשני, אבל כאן, שלא יכולים לבטל את פסיקת הדין, כאן ודאי הדבר הזה נראה הגיוני ונכון וטוב. דבר מעין העניין הזה, שיכולים להיות לנו שני דינים שונים, אנחנו נראה עוד מעט בירושלמי, ואני רוצה להקריא את הירושלמי שיש לנו בהמשך.
שהרי כתב הרשב"א בתשובת שאלה, זה שלו, בתוספת התניא, את התוספת לא הבאתי לכם כי...
הלשון שלה, יש בה כמה גרצות. רשאים בני העיר לומר, כל מי שיראה אצל פלוני ופלוני, כל מי שיראה אצל פלוני ופלוני ייתן כך וכך. וכל מי שיראה אצל המלכות ייתן כך וכך. ורשאים לעשות קיצתן, ורשאים הצמרים והצבעים לומר, כל מי כך שיבוא לעיר נהיה כולם משותפים. תראו, אנחנו לומדים כאן בתשובת הרשב"א הזאת. הרשב"א הוא הביא התשובות של תקנות הקהל, יותר מכל אחד אחר הוא עושה את זה. והקהל יכולים לתקן תקנה. מי שיעשה מעשה מסוים, כזה וכזה, ישלם קנס כזה וכזה. אם מישהו יראה את ספלוני, נגיד מישהו מוחרם, אם מישהו יראה משוחח איתו, ישלם קנס כך וכך. יתרה מזאת, זה לא על הספלוני של בני העיר, הוא מדבר פה גם על ספלוני של האיגוד המקצועי. כן? רשאים לעשות קיצתם, רשאים הצמרים והצבעים, לומר כל מכך שיבוא לעיר, נהיה כולנו שותפים. כלומר, האיגוד המקצועי יכול להחליט, הגילדה, מה שנקרא, יכולה להחליט, אלה הם ההלכות והתקנות של הגילדה שלנו. אבל גם אפילו בעלי האומנויות בממון רשאים, וקיים כל שהסכימו בעלי אומנות שבעיר, כצבעים וטבחים וחמרים ואומנים, וכל שכבני העיר. כלומר, תקנות חלות. ועוד שהרשמים ונאמן על האבא, נאמן על האביך, הכרמים אומרים, אני לא יכול לחזור. משמע קצת, שזה מעין תקנה של איגוד מקצועי. ברגע ששנינו קיבלנו עלינו דייה, הוא עלינו. כלומר, שנינו נחשבים כמו איזשהו ציבור מסוים. וכמו התקנות נאי שחלים, בעצם מעין כוח של בית דין הגדול, ככה כששנינו כציבור הנידונים קיבלנו על עצמנו מישהו כדיין, הרי הדבר הזה חל, והוא לא חל מדין הסכם בינינו, אלא ממש יש לו כוח בית דין מכל בחינה, יש לו כוח בית דין. כאן אני רוצה שוב לעמוד על הנימוקי יוסף, ולחזור לנימוקי יוסף אצלנו בבבא בתרא, שאומר גם כן דבר חשוב לגבי קבלת בית דין. אני קורא את דבריו. ואם אמר לו בפני בית דין, וקראנו את זה ממש תשעה ותיטול, ואז הוא ממשיך ואומר. מוכר שאם קיבל בפני בית דין, אפילו שעדיין לא נשמע, אני לא יכול לחזור. וכן אם אמר לו, נאמן עליי אבא או אביך, כלומר הוא משווה את שתי הסביות, אף עוד גם לפסולים לו לידות ולדון, כדי להבין לנו ולמדו אבות על פנים, אפילו שלושה רואי בקר שפסולים לכולנו, משום שסתם הגזלנים הם שקועים בעמדם בשדות אחרים, הוא אומר זה כאמור גם על רואי בקר. ולא מבעיה בעניין מחילה של מחול, אלא אפילו אתן לך שהוא מוחזק, ולא ידעק צריך ליתנו, כתמין ההגה נשבע ונותן. הרי אדם כשאמרו, כיוון שאמר אבו אביך העדין, הנראה יהיה דין שלושה רואי בקר, צריך ליתן ולקיים מאמרם, אחר שגמרו דינם ופסקו ליתן. אבל קודם כלומר הדין יכול לחזור בו שהרי לא קיבל בפני בית דין. נתרכז במשפט האחרון. צריך ליתן ולקיים מאמרם של אבא ואביך, אחר שגמרו דינם ופסקו ליתן. אבל קודם כלומר הדין יכול לחזור בו שהרי לא קיבל בפני בית דין. כלומר, עולים פה שוב מדברי הנימוקי יוסף, עולים שני דינים שונים. אם הוא קיבל אותם בפני בית דין, מאותו רגע הוא כבר לא יכול לחזור. והם הפכו להיות בית דין גמור, וגם לפני גמר דין איננו יכול לחזור. אני אקרא פה מהבית יוסף בשם הריב"ש, קטע שאולי מסביר את זה. נראה שמסירת המעות ביד לוי הדיין קרוב בעל דינו לא רב כאילו קיבלו הדיין. שמאמינו לקבל המעות לא אמינו שידון בהם, ועוד שאין כאן קבלה בבית דין. ולכו לאלמה, אף על גב דלא באין לקניין, קבינן בקבלה בבית דין יפה. כלומר, ניתן לקבל דיינים בבית דין, שימו לב, אני צריך לעמוד לפני בית דין סמוך, או בית דין מומחה, או בית דין שמקובל על פני, על כל אנשי העיר, ולקבל עליי את אבא ואביך. אם אני מקבל עליי את אבא או אביך בפני בית דין מומחה, אינני יכול לחזור בי גם לפני גמר דין. איך זה? בית הדין המומחה מעציל מכוחו על בית הדין של אבא ואביך, ומאותו רגע הם מקבלים ממש סמכות של בית דין. אם קיבלתי על עצמי את אבא ואביך, או שלושה רואי בקר מחוץ לבית דין, עד מתי אני יכול לחזור בי? עד גמר דין. עד גמר דין אני יכול לחזור. כלומר, יש לנו כאן שני דינים שונים, ואני רוצה להבהיר אותם בדיוק כמו שהסברתי את הנימוקי יוסף קודם. כלל אחד אומר, מתי אבא ואביך יכולים להיות בית דין? רק אם קיבלתי אותם בבית דין מומחה, והוא הציל עליהם מכוחו, מאותו רגע הם קיבלו שם של שופטים. לעומת זאת, אם קיבלתי אותם מחוץ לבית דין, אין מי שיציל עליהם מכוחו. אז למה אחרי גמר דין אני לא יכול לחזור בי? זה מה שקראנו מקודם, זה הפר פלי. כלומר, זה הכללי המשחק. איזה מין דבר, איזה מין יושר, איזה מין הגינות שאני מקבל על האנשים, ואחרי שהם פסקו נגדי, אז אני אומר, טוב, 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 זה לא עכשיו. זה לא ידע לדעת את זה. גם אם אין להם כוח בידים, ברגע שזה היה הסיכום, כאן חלה התחייבות, וזה כאמור הפר פלי, זה כמו שאם אתה קפצת ונשבעת שאני לא יכול להגיד משתה אני לך. זה כללי מוסר בסיסיים. מה, קיבלנו על עצמם, הם בבית דין הדעת שהם יפסיקו לטובתי? זה לא יעלה על הדעת. זה כן חלק מהפר פלי, זה נחשב כהתחייבות גמורה מדיני התחייבות. אבל כשקיבלתי אותם לפני בית דין, כאן יש להם כוח של בית דין, כן? כן, כאן יכול להיות שזה יותר מזה, כאן יכול להיות שיש מעשה, והמעשה זה פסיקת הדין, זה נחשב כמעשה גמור, ככה עולה מכאן פוסקים, ככה עולה גם בבית יוסף. אבל אז עולה שיש לנו כאן שני דינים שונים. אם אני מקבל בית דין בפני בית דין, אינני יכול לחזור דין כבר מיד, אם אני מקבל את זה לא בפני בית דין, אז פסק דין הוא הדבר הכל. שאם הוא קיבל אותם שלא בפני בית דין, אז הם עצמם הבית דין. ואז הם הופכים להיות בית דין אחרי הפסיקה. זה הפסיקה נותנת להם את הגדר של הבית דין. מה? שמה? למה? כי הפסק דין נותן להם כוח בית דין. קיימת אפשרות כזאת. קיימת אפשרות כזאת, זה קיים לדעתי בעיקר בראשונים אחרים. אני מוכר סף, אני פחות נותן כזאת. את הדברים שמור לך אני נוטה לקבל מאוד ברעבן, שם זה מסתבר מאוד. ויש כאן עוד הרבה דיונים, אבל אני רוצה גם לראות את הירושלמי שאמרתי לי קודם, לפני שאני רואה את הרעבן. עוד פעם, נאמן על היה בחמר, נאמן על היה וקיבל עליו לפני שניים, יכול לעשות, לפני שלושה, לא יכול לעשות. שמואל אמר, ושלא נתן מזה ונתן מזה, אבל נתן מזה ונתן מזה, יכול הוא לעשות. כלומר, עולה כאן מן הירושלמי, בפני כאן, אני צריך לקבל את אבא ואביך בפני שלושה, מה הפירוש בפני שלושה? בפני בית דין. ואז בית דין קשה, מעציל, נקחו על בית דין פסול. אבל אני קיבלתי את זה רק בפני שניים, אז אני יכול לחזור בי, עד מתי אני יכול לחזור בי? עד סיום פסק הדין, אבל אחרי סיום פסק הדין יכולו לחזור. בשמואל בירושלמי נראה שסיום פסק הדין מהו? רק שגזר הדין כבר התבצע, כבר התבצע בפועל. נתן מזה ונתן לזה. כלומר, זה כאמור קצת דומה לדעתי לנימוקי יוסף, אם כי הוא לא הביא ראייה בירושלמי. אבל זה לדעתי דומה מאוד לנימוקי יוסף. אם קיבל את זה בפני שלושה, הוא לא יכול לחזור. למה? בית דין, אצל מכוחו, על בית הדין הפסול, הוא נהיה בית דין. אבל אם הוא קיבל את זה בפני שניים, בעצם כאילו לא קיבל את זה בפני אף אחד. ואז חל עליהם דין בית דין רק אחרי שמסתיים פסק הדין, ונתן מזה ונתן לזה, כלומר לא די כאן בפסק דין, אלא רק כשפסק הדין מתבצע בפועל. אני אקריא פה גם את הרעבן, שהוא השיטה הקיצונית ההפוכה, מהנימוקי יוסף. והרבה מופיע לפניכם. וכן כל דבר שמקבל עליו לפני בית דין ולאחר נגמר הדין אינו יכול לחזור. זה הפוך מנימוקי יוסף. בעוד שבנימוקי יוסף, כדי שלא יוכל לחזור, הוא צריך לחול אחד משני דברים. או בפני בית דין, או לאחר נגמר הדין, אם לא היה בפני בית דין. הרי ברבן משמע שכדי שלא יוכל לחזור בו, צריכים להתקיים שני הדברים. גם לקבל לפני בית דין, וגם שיהיה אחר נגמר הדין. כאן אני מאוד נוטה לקבל את הדברים של מרדכי שונה מקודם. קודם כל צריך להיות לפני בית דין, שבית דין יעשה לו לביקורו. זה דבר ברור. בלי זה, זה הכל צחוק. מלבד זה, אני צריך, כדי לתת להם שם, שם של בית דין, אני צריך גם שיהיה גמר דין. רק זה נותן להם את, את האפשרות להיות, לקבל כוח בית דין. כלומר, גם שהם קיבלו כוח מבית דין אחר, וגם שהם בסופו של דבר פסקו את הדין. אחרי שהם פסקו את הדין, הם מקבלים גדר פסק דין, הם מקבלים גדר של בית דין, עד אז, אם רק קיבלו הסכמה מבית דין, זה עדיין לא הופך אותם לבית דין, קצת מסובך. יש פה עוד כמה ראשונים שלא מסכימים להתן איזשהו דבר, ולא צריך לפני בית דין או שלא לפני בית דין, ואומרים את הדברים כפי שהם, ויש עוד הרבה דברים אחרים, שיכולנו לדבר פה לגבי השאלה מהו גמר הדין. האם גמר הדין זה דווקא ביצוע פסק הדין, או שאמרנו חייב אתה ניתן לו, או צטל לו, והדברים האלה כבר לא מספיק לדבר, ואני מעדיף את השתי דקות שנותרו לי לתת רק איזשהו סיכום למה שדיברנו כך. אני אומר שוב, הלכות בית דין מתחלקות, הייתי אומר, לשלושה חלקים. הלכה אחת זה בית דין סמוכים, שלתוך בית דין סמוכים אני מכניס עוד סניף, אני אומר, מעניין ומרתק מעין כמותו, והם דברי הרמ"א, שמתור בשם תשובות הרשב"א, כן, מישהו שהוסמך על ידי הקהל, כן, כלומר שהתרצה על ידי הקהל להיות שופט הדין. אלה הם בעצם דיינים סמוכים שיכולים לכפות את עצמם על הנידון. הסוג השני הוא זבלה. האם זבלה מבוסס על העיקרון של בית דין או מבוסס על עיקרון של איזשהו קניין ממוני בין השניים? כאן הייתה לנו נטייה ברורה לומר שזה מבוסס על דיני בית דין. חוץ מאולי רמ"א, שבו ראינו שכל אחד מהדיינים יכול ללכת לטובת זה שמינה אותו וכולי, אבל הוא בעצם בנושא הזה פוסק יחיד, הראש הגדיר כאן חסרי דעת ואין מה להוסיף על דבריו. וראינו גם בשער שצריכים להיות גמירים וסבירים, וראינו מפתחי תשובה שצריכים לקבל שכר מהקהילה וכולי. זה לגבי זה. השאלה המעניינת היא בנאמן על האביך. האם זה פועל מדין קניין והתחייבות של תשלום, או הם פועלים מכוח היותם בית דין? שוב, ראינו בקנו מידו, חוץ מרב צמח גאון, שזה כנראה פועל מדין ההתחייבות הממונית ולא יותר, ולכן מיד לא יכול לחזור. בעצם אני התחייבתי שלא יוכל לומר, אם אותם שלושה אנשים מוזרים יפסקו את מה שיפסקו. ולא יודע את זה. הדרך הזאת, כאמור, בזה מה קורה בנאמן עליי אביך בלי קנוניה? האם זה פועל מדין בית דין או פועל מכוח הסכמה ממונית? כאן ראינו עוד רמ"א, שמה שאומרים זה פועל מדין הסכמה ממונית. הדעה הזאת היא דעה קצת שולית בראשונים, אבל היא חשובה מאוד. היא הדעה היחידה שעל פי אני יכול להסביר את הזיקה בסוגיה שלנו בין שווה וטול לנאמן עליי אבא, נאמן עליי אביך. כלומר, מדובר על איזושהי הסכמה ממונית בין שניים או לא יותר. ראינו את זה בעוד כמה פרטים קטנים, אבל בכמה פוסקים ראינו שהם נאמן עליי אבא, נאמן עליי אביך, אז זה ממש מקבלים גדר שופטים ודיינים על פתרון. שלכן שאל הרבייה, למה אין כאן גדר שנותן לו שופטים בתורה? ו... וראינו בגבעה שצריכים לקבל את כוחה מכוח ביידין. ראינו גם ירושלמי שאומר שצריכים לקבל את זה מכוח ביידין לפני שלושה. וראינו גם ימוקי יוסף שאומר שאם קיבלו את זה מכוח ביידין, אז הנידונים לא יכולים לחזור להם אפילו לפני מה. אבל ראינו גם דברים אחרים. והנה ראינו בירושלמי וגם בנימוקי יוסף, שאם קיבלו את כוחם שלא בפני מדין או בפני שניים, אז אחרי שנגמר הדין לא יכול לחזור. ואני נתיתי להגיד את זה בגלל הפייר פליי. כלומר, לא יעלה על הדעת שאתה קיבלת דין וקיבלת אותו רק לזכותך. ולכן כאן זה חל באמת מדין קניין. לדעת הירושלמי זה יותר מאוחר. בשביל שנתנו זה, נתנו זה, וזאת בעצם גם שיטת הרמב״ם, שלא ניכנס אליה עכשיו בהרחבה. אם זה באמת כוח בית דין, עדיין אני משאיר בשאלה, יש לי תשובות, אבל אני מעדיף, כיוון שהתשובה שלי בנושא הזה לא טובה, אני מעדיף שכל אחד מכם יתאמץ לתת תשובה לחוד. אם כל מה שלמדנו בנאמן עליי, אבא נאמן עליי אביך, שיש דרך שאני יכול למנות את אבא ואביך כדיינים, מה העניין זה אצל עצמך ישבה וטוב? שני כללים בכלל שונים בגמרי. למסור נאמנות לזולת ולמנות שלושה אנשים כדיינים, נכון, זו הלכה שונה בגמרי, מדוע הגמרא כאן השוותה את ההלכות האלה. שוב, הדבר המעניין ביותר שלא טיפלנו בו זה מתי זה גמר דין, עניין זה שלא יכול לחזור בו, וכאן יש לנו כאמור הרבה מאוד אפשרות, מתי זה גמר דין, או משעה ש... אמרו, אתה חייב, או משעה שהמוצאתם לו, שזה נקרא גזרדין, או משעה שהממון כבר ניתן, וכך נחלקו רשומים, ויש כאן כמה סוגיות שדנות לכך, לא נדבר ברחבה על הדבר הזה. הסתפק אם כן בדברים האלה. מה שלא הספקנו לשלב פה, זה כאמור מה שנראה שדתם של הגאונים שכל הסוגיה מדברת על האמנת העדים. מהם הכללים של האמנת עדים ועד מתי יכול לחזור בהם ומתי לא יכול לחזור בו מהם. בדבר הזה יש סתירה שלא הבאתי לכם, אבל סתירה שקיימת בתוך המרדכי, שם בין מתרפ"ז עד תרפ"ט, שתי הלכות שבו של לראות כסתרות, והפוסקים השונים יישבו אותם בדרכים שונות, שהם למעשה כללי האמנת עדות שעליהם לא דיברנו. שוב, אני מסיים את השיעור במשפט הקלאסי שלי, הראשון שיבוא יקבל את הדפים, ואחר כך השני שיבוא ייגש כבר למרדכי ירד, שיקבל ממני את הקובץ ויוכל